שלום צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרת תוכניות הפתרון, שבה אנחנו לומדים את משנתו הכלכלית-חברתית של בעל הסולם מתוך כתבי הדור האחרון. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
והברי הכלכלנים, שלום. רצינו להזכיר לנו כאן באולפן ולצופים בבית, שאנחנו למעשה מתוך כתבי הדור האחרון מנסים ללמוד על משנתו הכלכלית-חברתית של בעל הסולם, איך תראה באמת אותה כלכלה בדור האחרון, איזה עקרונות מנחים עליהם תיבנה הכלכלה של הדור האחרון. נושא התוכנית של היום זה הבעלות על רכוש. רציתי הרב לייטמן לשאול, בתחקיר שעשינו לתוכנית מסתבר שהעניין הזה, הסוגיה הזאת של בעלות רכוש, זה משהו מאוד מאוד מרכזי בכל הגישות הכלכליות, עניין הבעלות. רציתי לשאול, ממה נובעת המרכזיות של הנושא הזה, של הקניין הפרטי בחיים שלנו? למה זה דבר כל כך חשוב לנו, הקניין הפרטי הזה?
הקניין הפרטי הוא נובע מתוך זה שאנחנו רצון לקבל, רצון האגואיסטי, כל אחד ואחד, הוא מורכב מחומר אינדיבידואלי שלו, חומר שביסודו זה רצון לקבל, רצון לרכוש, רצון להיות בטוח ביום ובמחר, שעל זה אנחנו בונים את החיים שלנו, את היסוד שלנו, משפחה, ילדים, בלי זה אי אפשר לגדול, בלי זה אי אפשר לפתח משהו, לא חברה ולא תרבות, חינוך וחמנה לטכנולוגיות, בלי זה אי אפשר להיות בטוח בעתיד ולכן לפתח חברה. כל דבר הוא קודם כל מתבסס על הכלכלה, אתם הכלכלנים, אתם מבינים את זה. אבל הבעיה היא מה שהיה טוב עד לפני 100 שנה ואפילו 50 שנה, התחיל להתקלקל בערך מאמצע המאה הקודם, שעד אז הבעלות הפרטית הייתה כיסוד מוצק, וכמה שכל אחד מרוויח וכמה שכל אחד רוכש יותר ויותר ויותר, זה היה נראה ללא גבול, ובצורה כזאת שמתקדמים, אז זה, יש מזה אימפולס טוב, מוטיבציה חזקה להתקדמות החברה והעולם. ובערך משנות ה-60 של מאה ה-20 העיקרון הזה הוא התחיל ככה לצלוע, ואנחנו רואים שזה מדובר כבר בשלבים שהם הולכים לקראת איזה שיטה אחרת של תפיסת העולם, וזה נובע דווקא, וזה דווקא ממדינות המפותחות יותר. לפי מה שאני מבין, שאדם רואה שהוא יכול לספק לעצמו צרכים ההכרחיים, שעד אז הוא נמצא במאבק בלתי פוסק כדי להיות בטוח שזה מה שאני חייב ויש לי, ובזה האגו שלו עובד בצורה ליניארית. אחרי זה שהוא כביכול משיג פחות או יותר מה שיש, ואם הוא ממשיך באותה המגמה, היא מתחילה להתקלקל, כאילו לא עובדת בדיוק בצורה ליניארית כמו שעד אז. חוץ מזה שהרבה אנשים יצאו לגובה שהם יכולים לספק לעצמם יחסית חיים הנורמליים, ולהבטיח לעצמם חיים ופנסיה ונופש, חינוך לילדים וכן הלאה. אני מדבר על צפון אמריקה, אירופה, ואז אנחנו התחלנו לראות שאנשים מאבדים את המוטיבציה בעבודה, וצריכים איזשהו תמריצים חזקים החדשים כדי לארגן אותם, כדי לתת להם עוד ועוד איזה תמריצים החדשים. ולפי המחקרים האחרונים, לא האחרונים, כבר 20 שנה האחרונות לפחות, אנחנו רואים שאנחנו חייבים לתת לעובד, לפועל, לא אנשים אולי פועלים ועובדים פשוטים, אלא ככה ממעמד הביניים בעיקר, שאנחנו צריכים לתת להם איזה התעניינות בעבודה, הרגשת החברה, הקולקטיב, שעובדים יחד על איזה מטרה חדשה, בעל הבית גם כן בעלי העסקים, הם התחילו לתת קצת יותר חופש לעובד. אתה יכול לעבוד מהבית, אתה יכול לעבוד בעבודה, תתארגנו בעצמכם לאיזה קבוצת עבודה שאתם רוצים וכו'. זאת אומרת, התחלנו לראות שאדם לא עובד רק תמורת הכסף שיהיה לו בבנק, וזה בעצם המטרה שלו. זה כבר לא יכול להיות המוטיף מספק הכוח מספיק לעבודה. הוא מאבד לזה טעם, אלא הוא חייב כאן איזה טעמים חדשים, יותר נפשיים, יותר חברתיים. ואנחנו רואים את זה בחברות גדולות מאוד, שהם התחילו אז לעודד בני אדם, שם העובדים, בכל מיני הצורות האחרות, למשוך משפחה לתוך המפעל, ימי חופש, נופש משותפים, ילדים שמתארגנים סביב מקומות העבודה בגני ילדים, בבתי ספר. פיזור, שיש כאן שילוב בין העבודה ומשפחה וחברה. אחרת זה לא עובד. ולמרות זאת, שאתה מעלה משכורות, אתה רואה שהתפוקה, התוצאה היא לא כל כך בהתאם לזה עולה. מה שאם כן, אם אתה משנה היחסים בעבודה בין האנשים שעובדים, בזה אתה ממש יכול להגיע לתוצאות יפות טובות, שהם תומכים זה בזה, שהם מדברים, נמצאים בקשר יותר יפה זה עם זה, אז יש ביניהם תוצאות הרבה יותר טובות ועבודה יותר מועילה. חוץ מזה, אנחנו רואים שלמרות שמעלים משכורות, ייאוש, מחלות למיניהם דיפרסיה, מחלות, ימי מחלה, הם בכל זאת הולכים ורק מתגברים. כל זה נותן לנו הרבה חומר למחשבה, לראות שאנחנו עברנו מהחברה רק חומרית, מטריאליסטית, שעובדת תמורת המשכורת, גובה המשכורת, היא עובדת גם כן יותר תמורת מעמד האדם, כבוד, הרגשת הסביבה יותר חמה, יותר יפה, שהוא מתחיל אחרי גובה מסוים של המשכורת, שהוא בטוח כבר שלא יפסר לו דברים הרגילים, הוא כבר מתחיל לשאוף לאיזה הרגשת למילוי מסוג החדש. וזה לא בגלל שיש לו גובה משכורת וזהו, זה בגלל שנעשה שוני בטבע האדם משך 100 שנים האחרונות, ש-50 שנה נגיד מ-120 אנחנו היינו עוד במצב שכולם היו רצים אחרי הצלחה כלכלית, ו-50 או 30 שנה לפחות האחרונות אנחנו כבר התחלנו להרגיש שזה לא המשכורת לבד היא מחייב וממלא את האדם. ואנחנו רואים את זה לפי הכל, המחקרים, דיפרסיה עולמית וכל מה שקורה. לכן בעצם חברות כבר הבינו את זה מזמן, הם התחילו להביא כל מיני פסיכולוגים ומומחים למיניהם שמתארגנים יחסים חדשים בין העובדים ותמריצים המיוחדים חוץ מגובה המשכורת. אנחנו רואים שכמה שאתה לא מעלה משכורת מעלה איזשהו גובה מסוים, שם אתה לא מקבל אותו החזר. וזה רק אומר לנו שהעולם שלנו מתחיל להשתנות בצורה פנימית, הוא בא מבפנים כך. אנחנו לא יכולים להסתכל לאדם שהיה תוך אלפי שנות ההתפתחות שלו האחרונות, ואיך שזה נעשה תוך 30, 40, 50 שנה האחרונות. האדם הוא מאוד משתנה, וכאן אנחנו מגיעים לכן לתוצאה מאוד מעניינת. אתה יכול לשחק עם גובה השכר עד רמה מסוימת, שאדם מרגיש את עצמו שהוא פחות או יותר מסופק, לחיים שלו רגילים, והלאה, אם אתה רוצה לקבל ממנו תוספת שלו בעבודה, אתה חייב תמריצים חדשים. וכאן מתוך זה כבר אנחנו מסתכלים קדימה, וגם כן אם אנחנו נשלב את זה עם, עם מה שאנחנו רואים מהטבע, עד כמה שאנחנו נעשים קשורים זה בזה, עד כמה שכל העולם נעשה קשור, עד כמה שהמשבר שעובר עכשיו הוא מתחיל ממש לסדר אותנו, לסרק אותנו ממש כך בקף אחד, אז אנחנו רואים שכאן אנחנו צריכים כנראה לחשוב על הפרדיגמה החדשה. ולכן כל הכתבים האלו של בעל הסולם נראים לנו יותר ויותר אקטואליים.
לפני שאני אכנס באמת לכתבים, הכנו איזו סקירה ככה קצרה של 2-3 דקות על השיטות היום הנהוגות כלפי בעלות על רכוש. רציתי לבקש מאיגור אם יוכל לתת.
כן, השאלה של הבעלות על הקניין היא שאלה מרתקת, ובכלל היא יוצאת בסופו של דבר כל הגישות האלה צומחות מתוך ההבנה של הטבע של האדם. מה שאנחנו מסתכלים בתוכנית, אנחנו מנסים לראות איך ההסתכלות על הטבע של האדם מביא לתוצאה כלכלית טובה ביותר. ומשם צמחו הגישות. גישה ידועה ושולטת היום בעולם, זה גישה קפיטליסטית שטוענת שבשביל להגיע לפירות היצור הטובים ביותר להניע גלגלי הכלכלה, אנחנו צריכים שכל הרכוש יהיה בבעלות פרטית. שזה מתחיל מגופו של אדם וזה נגמר בקניין רוחני, און, אמצעי ייצור, כל הדברים האלה צריכים להיות בבעלות פרטית. ותפקיד של המדינה בעצם לשמור על כך שהדבר הזה יישמר. יתרה מכך, הם טוענים גם כן שהבעלות פרטית על האמצעי ייצור יכולה להביא גם כן לדמוקרטיה בסופו של דבר, לזה שבאמת יש שוויון בין האנשים בטווח ארוך. הגישה...
אני לא יודע, בעלות הפרטית תמיד הייתה, אם תיקח תקופת ימי ביניים, אז הכל היה בבעלות הפרטית. אפילו בני אדם היו בבעלות הפרטית של מישהו ששולט עליהם. זה לא משהו חדש. אז מה יש בזה שמבטיח לנו התקדמות היפה? אני לא רואה את זה. אני רואה בגישה של גם היום, בגישה של האנשים. אנחנו פעם חשבנו כך, שבעל הבית, אם הוא מעוניין... בעבודה טובה, יפה של האנשים, אז הוא ידאג להם, ידאג, יש ככה, מתוך דאגה על הרכוש, שהם הפועלים טובים כאילו הרכוש שלו, אז הוא ידאג להם ויספק להם את הכל. אנחנו רואים שהאגו של האדם הוא לא מוגבל. וכאן רוצה ממש להוציא מהם את הכל. ובסופו של דבר... לא רואים דוגמאות יפות באף חברה לאורך הזמן שנעשה איזה דמוקרטיה וחופש ואיזה יחסים יותר טובים. אני חושב שזה לא יקבע על ידי היחס היפה של אותם הבלבייטים הגדולים. פעם היו בלבייטים על המדינות, מלך, כן, או... אלא זה יקבע מתוך זה שהטבע של האדם משתנה. אנחנו מבפנים משתנים ולא מרגישים את זה. ולכן זה קורה. פשוט צריכים רק להיות רגישים לזמן ושינויים הפנימיים, ואז אנחנו נראה עד כמה שאנחנו משתנים והעולם משתנה. לתת לזה זמן, לראות מגמה.
כי גם בגישה הזו יש איזושהי טענה, הקפיטליסטים המודעים לגמרי לנושא של טבע האדם. ומתוך זה יש איזושהי טענה שלטובת הכלל בסופו של דבר, גם אם אנחנו לא רואים את זה ברמת הפרט, ברמת המיקרו, אם כולם יפעלו לפי שיטה הזו, אנחנו נגיע לאיזשהו שיווי משקל כלכלי, לאיזשהו תוצר כלכלי טוב עודף לחברה. לטובת החברה. אבל זה אחד הגישות. הגישה הנוספת זה גישה קומוניסטית, שאומנם היא לא מיושמת היום בפועל, אבל מפורסמת מאוד, ואולי כדאי קצת להסביר אותה. היא טוענת שאין דבר כזה בעלות פרטית על רכוש, הכל בידיים של המדינה. יתרה מכך, היא טוענת שכל המלחמות וכל הקונפליקטים שיש בין מעמדות, זה תוצר של בעלות פרטית על רכוש. בשביל למנוע, בשביל להגיע לחברה עתידנית, אנחנו צריכים בשלב כזה או אחר להיפטר מנושא של רכוש פרטי ולהגיע למצב שלאף אחד אין שום דבר בעצם, שהכל נמצא בידיים של כולם, עם כל ההשלכות. גישה לא מיושמת היום, אבל בכל זאת מאוד מפורסמת וקסומה היום.
היא אף פעם לא הייתה מיושמת. מה שניסו לעשות ברוסיה זה בכלל יפתו את גם גישה וגם העם לא היה מוכן. ולא הבינו, לא, העם לא הבין מה שרוצים ממנו, ולא האלו שהיו רוצים לנהל משהו ששייך לאיזושהי צורה, לקומוניזם, גם כן לא הבינו את הקומוניזם. הם לא התחילו מחינוך העם, שקודם כל חייב להיות החינוך. בעל הסולם כותב בפירוש, שאסור להגיע לצורה הקולקטיבית איזושהי, אם האנשים בעצמם לא נמשכים לזה. אם הם לא רוצים את זה, ורוצים דווקא את זה ושום דבר אחר לא, ומוכנים לסבול כדי ממש לדכא את האגו של כל אחד ואחד, וכל אחד מדכא את האגו שלו כדי להגיע לרצון המשותף ולרחוש המשותף כתוצאה מזה, וכן הלאה. זאת אומרת, זה לרוסיה זה לא דוגמה, זה פשוט איזה מין קבוצת אנשים שלא הבינו מה הם עושים, ממש עד הסוף רואים את זה, איך שהם ימצאו את זה, ניסו במצב הלא נכון, בזמן הלא נכון, עם העם שלגמרי רק התפטר מהעבדות 50 שנה לפני זה, אפילו פחות, כן, 50 שנה לפני זה הם היו עדיין עבדים. זה לא דוגמה, לא לדבר על זה כמו על קומוניזם, ממילה קומונה, השיתוף, מה שבעל הסולם מתכוון.
אוקיי, כן, זה באמת גם כן מה שאמרנו, שהגישה הזו לא הוסמה אף פעם, והיום יש איזה שהם ניסיונות להחזיר אותה. הגישה שהיא מאוד מתוחכמת והיא מנסה לשלב בין השניים, זה גישה סוציאל דמוקרטית. הגישה עצמה טוענת שבגדול אמצעי ייצור צריכים להיות בבעלות משותפת. יחד עם זאת, אנחנו מכירים לבעייתיות של הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לקחת את זה בכוח, לכן תפקיד המדינה לא להתערב בבעלות הפרטית, אלא להתערב בפירות של הייצור. כלומר, תפקיד המדינה לקחת באמצעות המערכת מיסוי, באמצעות המערכת מדיניות הרווחה, לקחת את פירות הייצור ולעשות איזון שוויוני. ויש פה תזה מעניינת שטוענת שאין דבר כזה דמוקרטיה אלקטורלית בלי דמוקרטיה כלכלית. כלומר, במדינה איפה שיש פערי מעמדות גבוהים מדי, דמוקרטיה לא יכולה להתקיים, כי בעל המאה הוא בעל הדעה בסופו של דבר ויכול להשפיע. כלומר, לוקחת גישה קומוניסטית, אומרת, עזבו אתכם ממאבקי מעמדות, לוקחת גישה קפיטליסטית, משאירה את הקניין בידיים פרטיות, אבל באה מלמעלה ולוקחת וגוזרת לעצמה, בעצם לטובת הרווחה, את הקופון. זה גישה שעוד פעם, יש פה קצוות לכאן ולכאן, אם זה מודל סקנדינבי או מודלים אחרים, צרפת וגרמניה, אבל בגדול זה המודל שמשלב בין השניים, ומודל שהיום פורח, ומה שנגעת גם כאן בהתחלה, זה מודל קואופרטיבי או כלכלה דמוקרטית. מה שמודל הזה עושה, הוא בעצם אומר שיש שתי היבטים בקניין הפרטי. היבט אחד זה חזקה על הקניין, כלומר בעלות שלי, והיבט אחד זה יכולת שלי להניג או להפעיל את הקניין. בואו נעשה חלוקה בין היכולת שלי לנהל את הקניין לבין יכולת שלי לקבל תמלוגים בגינו. כלומר, אני יכול להיות בעל מפעל, אבל קבלת ההחלטות לא קשורה לאחוז הבעלות שלי במפעל. אם אני מחזיק ב-50% בעלות על המפעל, עדיין הסובבים שלי עובדים במפעל, הם שווי ערך בקבלת ההחלטות. לכן המונח דמוקרטיה כלכלית, קואופרטיב. רווחים אני מקבל לפי החלק יחסי כמה השקעתי, אבל קבלת החלטות מנותקת מכמות הכסף שהשקעתי. זה הדברים שקיימים היום בגדול, עם שינויים פחות או יותר.
לי אין מה להגיד, זה הכל צולע. מה שלא תגיד, כל הגישות האלו הן גישות זמניות פה ושם, בהתאם למנטליות של האומה, להתפתחותה. כולנו נמצאים באיזה התקדמות יחסית כל אחד ואחד וכולנו יחד. גם כן יש לימוד מזה לזה, אמנם שמה שטוב בסין זה לא טוב בנורווגיה וההפך, זה ברור לנו. אז לכן קשה לנו לדבר על המצבים האלה וביניים, מה שישנם היום בכל הדברים. אנחנו רואים עד כמה שמנסים בעליהם של העסקים הגדולים להתמודד עם הבעיות של השינויים האלו, חדים ומהירים, שהמשבר מחייב אותם, ומכות האלו, האקולוגיות, וזה עוד יגדל, גם זה וגם זה. אין לנו מה ללמוד מהם, כי זה לא בא מתוך איזה גישה, מתוך מחקר הטבע, מחקר טבע האדם, ידיעה ברורה לאן זה הולך ומתקדם, לא בא מתוך ההכרחיות להיות מאוזנים עם הטבע הכולל, שהמשבר הזה שסוגר אותנו הוא בעצם לא משבר, הוא מחייב אותנו כל פעם לקבל שינוי, לקבל צורה חדשה, ואנחנו אם לא נמצאים בצורת החדשה הזאת באיזון עם משהו מהמציג לנו, אז אנחנו מרגישים אותו כמשבר, אבל זה בעצם לא משבר, זה הלחצים החדשים. אם אני נמצא בבית ספר ואני בפיזיקה לא מספיק, יש לחץ במתמטיקה לא מספיק, עוד יותר לחץ בביולוגיה, עוד יותר לחץ. אז זה לא נקרא משבר. זה נקרא משבר במה? בבית ספר או בי? אלא אני צריך כל פעם להתאים את עצמי לדרישות החדשות. כך אנחנו צריכים לראות את המצבים שלנו. עדיין התפיסה הזאת עדיין לא מקובלת. ולכן אנחנו לא עושים שינויים, לא בחברה ולא בתעשייה ולא במסחר ולא במערכת כלכלית, בהתאם לדרישות החדשות, מה שאנחנו רואים. והדרישות החדשות האלה הן באות מצד ההתפתחות הטבע האדם, טבע האנושי, וההתפתחות הזאת אנחנו לא יכולים לעצור, זה בתוכנו, זה פשוט בא מבפנים, וכך אנחנו צריכים לקבל את זה וללמוד, וללמוד איך להתאים לזה. ואם אנחנו במקום זה לא רק לא לומדים, אלה רוצים להתאים את הטבע כאילו למה שאנחנו חושבים ולא ההפך, אז אנחנו מכפילים את המשבר, וזה מה שאנחנו מרגישים, זה מה שקורה, עד שמכות האלה בסופו של דבר לימדו אותנו. אבל זה כמו אותו ילד בבית ספר שיספוג בכל זאת מכות ועונשים עד שישתנה. לכן נראה לי שאם היינו מקדישים מחקר טוב, מסיבי, למה שקורה בטבע האדם ובחברה, לא ממה שאנחנו רואים, אלא מהשינויים שנראים לנו, אנחנו היינו רואים בהם מגמה לקראת החברה האחידה, החברה הקולקטיבית ואפילו קומוניסטית. זה נראה כמגמה. איך להגיע לזה, שאלה. איך לטפל בטבע האדם האגואיסטי שנמצא בניגוד לזה, זאת שאלות. אבל שאלות שאיתם אנחנו חייבים להתמודד.
אולי בנקודה הזאת ניגש לציטוטים. אני רואה שבעל הסולם באמת מדבר על הקומוניזם, אולי יעזור לנו קצת בהתמודדות. אז הציטוט מספר אחד ככה: הקומוניזם, אם היא צודקת כלפי כל אומה, היא צודקת כלפי כל האומות. כי איזה זכות ובעלות יש על חומר גלם של הארץ לאומה יחידה יותר מלשאר? מי חקק חוק ההזקה ומכל שכן שקנו בחרבות וכידונים? וכן למה תנצל אומה אחת את חברתה אם דבר זה אינו צודק לכל יחיד? במילה אחת, כמו שצודק ביטול רכוש ליחיד, כן הוא צודק כלפי כל אומה. ורק אז יהיה שלום בארץ. ותמה על עצמך, אם החזקה וחוק הירושה אינה מקנה זכות קניין ליחיד, למה יהיה מקנה לאומה שלמה? וכמו שחלוקה צודקת נוהגת ביחידי האומה, כן צריכה להיות חלוקה צודקת בינלאומי, בין החומר גלם ובין אמצעי הייצור, ובין רכוש המצטבר לכל האומות בשווה, בלי הפרש בין לבן לשחור, בין ציוויליזיטרי לפרימיטיבי. ממש כנוהג בין יחידים של אומה אחת.
נו, הוא רואה את זה קצת יותר קדימה מאיתנו.
כן.
אבל הוא רואה את זה לא מזה שהוא קומוניסט או סוציאליסט. זה בן אדם שרחוק מלכתחילה, גם לפי האופי שלו החזק, גם לפי הגישה שלו בכלל, גם לפי החינוך שקיבל, אלא רק הלימוד הזה, הפרספקטיבה הזה, הזאת שהוא רואה בהתפתחות האנושות, אנושית, זה מה שמביאה אותו, הוא לא חבר של מרקס. אלא מה לעשות, אם האדם רואה שהטבע מקדם אותנו לכיוון זה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. כמו שאתה לא יכול לעשות שום דבר עם התחממות כדור הארץ, עם כל מיני... תעשה משהו עם מורי כאן שעכשיו הגיע ועוד מעט מגיע עוד ועוד. מה תעשה? אתה רק יכול אולי להתגונן קצת, להיכנס לתוך איזה מקום מוגן, לא יותר, עד כמה שזה יחזיק. אבל אם אנחנו רואים מגמה כנגד זה, אנחנו צריכים לפתח שיטה. איך אנחנו מבטלים את המגמה הזאת? מבטלים אי אפשר, אולי אז מאזנים, על ידי מה מאזנים? עושים קומפנסציה מסוימת. על ידי זה שאנחנו מתאימים את עצמנו, אולי אנחנו גורמים לזה, אולי יש כאן באמת הסיבה אנתרופוסופית, שזה האנשים שלא מתאימים בהטבע שלהם, בגישה שלהם, ביחס שלהם להטבע, הם גורמים את זה. סוף סוף כולנו נמצאים בדרגת דומם צומאי חיים מדבר, מדבר זה הדרגה, דרגת הטבע, ההתפתחותו הגבוהה ביותר. יכול להיות שאנחנו דווקא ביחסים בינינו, ויש על זה גם כן מחקרים, אמנם שזה רק התחלת הלימוד שלנו על הטבע הגבוה, אולי בזה אנחנו גורמים כל הבעיות. ולפי המגמות, מה שקורה לנו בזמן האחרון בכל מה שאדם עוסק, אנחנו רואים שבכל זאת הכל נמשך לחיבור, לתלות הדדית. תלות הדדית היא, אנחנו רוצים או לא רוצים, היא יותר ויותר ממש מצמידה אותנו זה לזה. ועד כמה שאנחנו יכולים להיות עוד יותר ועוד יותר צמודים ושונים, יותר ויותר צמודים, וכל הזמן בכל זאת כל אחד מתחשב רק בעצמו. יש גבול לזה. עד שזה מגיע להתפוצצות או להסכם של השיתוף.
רב לייטמן, אני רוצה לשאול רגע על מה שקראנו בציטוט. הוא מדבר כן. על חלוקת משאבים, חלוקת אוצרות טבע.
כן.
עכשיו נהוג שבדין הבינלאומי, כל מדינה שמצאו איזשהו אוצרות טבע בשטח שלה, אז זה שייך לאותה מדינה.
כן.
אני רוצה לשאול, לפי הגישה של בעל הסולם, למי שייכים אוצרות הטבע? גז, לכולם? נפט, מחצבים?
לכולם.
מה זה לכולם? אם
לכולם.
אני מצאתי בישראל, מדינת ישראל מצאה בשטחה גז, למה זה שייך לארצות הברית?
לא לארצות הברית.
לא, סתם אני שואל, למה זה שייך לכולם ולא לישראל?
למה זה צריך להיות ככה? האדמה לא שייכת לאף מדינה?
כן, אבל מי שהשקיע בזה, מי שפיתח את האזור, מי שמצא את זה, זאת הייתה מדינת ישראל. לצורך העניין, מישהו ספציפי אפילו ממדינת ישראל.
טוב, אנחנו לא מדברים, שוב, אתם מדברים במצב הביניים. שהשקענו בזה כך וכך, מצאנו כך וכך, עכשיו אנחנו צריכים למסור את זה לכולם. לא, מדובר מהתחלה עד הסוף. אם נדבר על איזה גישה, זה לא חצר ורבע. תמיד יש בזה בעיה. אלא אם אנחנו מקבלים מהיום והלאה, שאנחנו מתקדמים, אז קודם כל אנחנו לא מתקדמים בזה שאנחנו מצאנו איזה גז שם או נפט. אנחנו צריכים להתקדם בזה שאנחנו מחנכים את העולם, מחנכים את האנושות. לגישה הזאת החדשה. אנחנו צריכים לעשות מזה ממש מהלך דרמטי, מסיבי, כללי לכל העולם. לקבל את זה כחוק הכללי לכל העולם. כולנו מתחנכים בחינוך האינטגרלי.
השאלה פה היא...
בערבות. מה זה מה שהטבע מציג לך. תלמד קודם כל חוק הטבע. עזוב את מה שאתה חושב, מה שהוא חושב. אמריקאים ככה חושבים, אלו ככה חושבים. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לדעת מה הטבע דורש מאיתנו. הטבע לכולם אותו דבר. רוצים או לא רוצים, אנחנו נצטרך לקיים חוקיה. אז על מה יש כאן לדבר? אם בא איזה אוריקן, אז אתה קומוניסט, והוא קפיטליסט, ואני סוציאליסט, זה יפגע אחרת בכל אחד? על מה אני יש לדבר? צריכים קודם כל ללמוד חוקי הטבע, ולחנך כך נכון את הדור שלם. בוא נעשה את זה, תוך 10-20 שנה הראשונות, ובהתאם לזה שאנחנו מחנכים את הדור, ואנחנו משתנים מבפנים לפי הסכמתנו הכללית, בצורה יפה טובה, מתוך רצון חופשי, נתחיל לשנות את הדברים גם כן בתעשייה, במסחר, בכל מיני יחסים, נבטל גבולות, נבנה ממשלת העולם וכן הלאה, אבל זה בהתאם להתפתחות האדם, בהתאם להטבע. זה שאנחנו חייבים להיות גלובליים, זאת אומרת סביב כדור הארץ כולם מקושרים, ברור לנו, רוצים או לא רוצים. אנחנו חייבים להיות מקושרים בינינו, אין ברירה. אנחנו תלויים בזה, רוצים או לא רוצים. אנחנו חייבים להיות בצורה שווה, גם כן רוצים או לא רוצים, לא רואים את זה בפרספקטיבה שזה כך יקרה. אם לא, אז אחד יאכל את השני עד שיהיה בכל זאת משהו בממוצע. או על ידי מלחמות, בעיות, או על ידי זה שאנחנו נראה איך לפתח את האיזון. חייבים להגיע לכלכלה החדשה. כלכלה החדשה זה קודם כל לספק לכל אחד ואחד הכרחיות שלו. הצריכה הרציונלית שיהיה לכל אחד ואחד. בהתאם לזה, כשאנחנו מקבלים חינוך האינטגרלי, אנחנו נבין איפה אנחנו יכולים לחסוך. אומרים כך, שאתה ממלא איזה מטוס, או אתה ממלא מכונית מרוץ. זה מספיק, הוא צורך לך דלק, אנרגיה, משהו מספיק להכיל אדם אחד במשך השנה. נו, או סתם אני אומר, יש לנו בזבוזים גדולים מאוד בכל דבר. אם אתה מחנך, זה אי אפשר לעשות בצורה דיקטטורית. בלחצים, בחוקים. היום בכל המדינות אוהבים לעשות חוקים. כל יום יש לך מאות חוקים החדשים בכל העולם שמקבלים. נו, ומה משתנה מזה? אנחנו צריכים רק חוק אחד לקיים. ההתאמה להטבע. זה הכל. ואז, אם אדם לומד את זה, אז כולם מתקדמים לאט לאט, בהדרגה, בהרמוניה הדדית, ולמה שמגיעים זה לא חשוב לי איך לקרוא לזה. קומוניזם, סוציאל דמוקרטיה, זה לא חשוב לי איך לקרוא. חשוב לי שאנחנו נחיה בעולם המאוזן. זה הכל.
במצבים המתקדמים לא תהיה חלוקה לאומות?
לא. למה? בשביל מה? זה עושה כל הבעיות. כל המלחמות או בגלל הכסף או בגלל הגבולות. או בגלל שנאת הדתות או לאומיות. בשביל מה לך את זה? הטבע לא מתייחס לכולם בשווה? אם אתה מסתכל על מה מפריד בין העמים? דת, גבולות, רכוש. כל הדברים האלה צריכים לבטל אותם, אבל לבטל שוב, לא בכוח, כמו שעשו קומוניסטים. ביטלו לגמרי את הדת. אז מיד כולם הפכו להיות לבהמות, גם לא טוב. ביטלו את היחסים בין בני אדם. אז מזה אין מוטיבציה לגדול, וכן הלאה. צריכים לעשות את זה רק בהתאם לחינוך. אנחנו נגיע לזה, רק השאלה כמה זה ייקח זמן ודם. אבל זה, הטבע בכל זאת מחייב. כן?
דיברנו על בין המדינות, כן? אתה אומר שהרכוש הוא שייך לכולם. עכשיו אם אנחנו יודעים...
אם אנחנו מדברים על כדור הארץ, שאנחנו נמצאים כאן בתוך הטבע, ומתייחס אלינו וכולנו בשווה, כן? אז... למה שאנחנו צריכים לחלק את הכדור הארץ לגבולות? למה שזה שלך וזה שלי? אם אנחנו רואים אפילו לפי המגמה הנוכחית, איפה יש לך גבולות בין כל מיני חברות הגדולות, שווקים הגדולים. איפה? איזה גבולות יש ביניהם? הכל זה ממש נשפך ממקום למקום, עובר מצד לצד. זה אותו דבר, הגבולות האלה, תראה איך הגבולות האלה מפריעות באירופה. תראה עד כמה שהם חנוקים ולא יכולים להתפטר משום דבר. כל בעיה הקטנה היא רק מקפיצה אותם, 27 מדינות, תראה מה שקורה שם.
אוקיי, הדבר הזה מובן, אני רוצה לשאול בתוך מדינה. נגיד אם יש דוגמה באלסקה שהנפט, כל התמלוגים של הנפט, כל ההכנסות של הנפט מחלקים לאזרחים כדיבידנד בסוף שנה, ואז לכל אזרח יש תוספת כספית שבה הוא יכול לחיות בכבוד, ובאיזשהו מקום זה מממן את אותו צדק חברתי שלהם. אני רוצה לשאול על הבעלות בתוך המדינה. איך זה יכול להתחלק בתוך המדינה, משאבי הטבע?
אני לא יודע אם אפשר לעשות בתוך המדינה חלוקה הצודקת, אם זה לא יהיה בכל העולם, כי פרט וכלל כאן גם כן תלויים זה בזה, אבל נגיד שזה אפשרי. אז אתה רוצה שאני אצייר לך איזושהי מדינה מאושרת, טובה, מתוקנת?
כן.
נו, אז מה השאלה?
אז איך תתקיים בעלות על רכוש במדינה שבה...
אז שייכת לכל העם. בראש המדינה נמצאת חבר החכמים שיושבים וחושבים עם המומחים, סוציולוגים, כלכלנים, אנשי מדע, שהם בודקים מה שיש להם ואיך בצורה הכי טובה לעשות איזון, כי איזון זה החוק הכללי של הטבע, איך לעשות איזון בין כולם. נגיד באותה אלסקה שאתה אומר, סך כל שם הם מקבלים 2,000 ומשהו דולר בחודש כל תושב, בשנה, לשנה, סליחה, לא לחודש, לשנה, הם לא מקבלים הרבה תוספת. זה עוזר להם, בכל זאת הם, טוב, הם מקבלים בצורה מוזרה יותר את הגז וכל מה שהם צריכים לחימום וכן הלאה. אבל זה גם ברוסיה אותו דבר, בצפון רוסיה. אחרת לא היו יכולים לקיים שם, זה מטרה מדינית, לקיים באיזשהו מקומות כאלו אוהרים או שם מפעלים מיוחדים, שאחרת אנשים לא יעבדו שם, לא יהיו שם, זה ברור. אבל בסך הכל צריכה להיות חלוקה צודקת בין כל תושבי המדינה, ולא עשירים ולא עניים. חלוקה צודקת, מעל לחלוקה צודקת, שזה הכרחית, רציונלית לכל אחד ואחד. מעבר לזה, אתה צריך לעודד כל אחד שמשקיע בחברה יותר, על ידי זה שהחברה מרגישה אותו כאדם המיוחד, דרך הילדים שלו, דרך הקרובים שלו, דרך השכנים שלו, הוא צריך לקבל אותו כבוד וכן הלאה. והאמת שאנחנו מתקרבים כבר למצבים שאנחנו רואים פה ושם, שגם בזה משתמשים חברות הגדולות, הם רואים שלא על ידי הכסף הם יכולים לעודד את האנשים שעובדים אצלם, אלא הם צריכים איזשהו מין תמריצים חדשים, איזושהי מוטיבציה חדשה, ולא, שלא נמדדת בדולרים. החברה המאוזנת היא מתקיימת רק בשני התנאים. לכל אחד חייבת להיות גובה רציונלית של ההכרחית לחיים, ומעבר לזה רק במילוי הפנימי רוחני של האדם.
גם רוצה לשאול?
כן, בסקירה איגור הזכיר את השיטה הקומוניסטית, שגם אתה ציינת שזאת הגישה שהטבע דוחף אותנו אליה. אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שכאשר הבעלות על רכוש של המדינה, אנחנו מקבלים בדרך כלל ניהול שהוא מסורבל, ניהול שהוא כושל, הוא גם להרבה פעמים מושחת.
נכון.
והוא לא נותן שירות טוב לאזרחים, לא מטיב עמהם.
מה זה שייך לקומוניזם שאנחנו מדברים עליו?
שבקומוניזם הבעלות על רכוש של המדינה, והיא בעצם מקצה לאזרחים את כל אחד ברמה שוויונית,
לכן אמרתי, לכן אמרתי שזה לא יכול להיות לפני החינוך. הכל אנחנו מדברים רק אחר החינוך. אם העם לא מסוגל, לא מוכן, לא משתוקק, לא חולם על החלוקה הצודקת, אין מה להכניס אותה, אין כפייה.
אוקיי, מבחינה אידיאולוגית, נגיד, כן. עברנו את התהליך הזה, אני רוצה לשאול, למה בעל הסולם חושב שדווקא השיטה הקומוניסטית היא השיטה המועדפת מבין שאר השיטות?
בגלל שזה בהתאם להטבע. מאיפה הוא לוקח את זה? שוב אמרתי, הוא לא אוהב קרל מרקס, הוא לא, אין לו שום גישה, איזושהי חולשה מיוחדת למילה קומוניזם. מה, הוא קיבוצניק? מפאיניק, מי הוא? איש חרדי שמקובל שזהו, אין לו כלום מזה. אלא הוא מבין שהטבע בסופו של דבר מגיע לאיזון. תגיד לי, אם יש לנו בחדר הזה בלגן, חום, קור, לחצים שונים וכן הלאה, בעוד כמה זמן מה יהיה? משהו בממוצע. אז מה יש לך ללמוד יותר? אותו דבר יהיה גם כן בחברה האנושית. רק אתה רוצה או לא רוצה. כאן זהו, הטבע הוא עובד נגד האגו שלנו. אבל בסופו של דבר הוא יכופף אותנו להיות שווים. אז למה שלא נלמד את זה מראש, ולא נהיה יותר רגישים לזה שאנחנו צריכים להיות שווים, ואם באיזשהו מקום אפשר, נתאים את עצמנו. אתה יודע, דורשים ממני המון דברים, אבל לפחות במשהו כאן, במשהו שם, אני אשתדל. יהיה לי יותר קל. יותר טוב, נו. זה הכל תלוי בהכרה. אתה לא הרגשת לחץ מההורים שלך? כן, נו. אז אני זוכר איך שדרשו ממני, אני לא אהבתי, לא אהבתי ללמוד מוזיקה, הם דחפו אותי בצורה ממש רצחנית. אני זוכר, עד עכשיו אני סובל. כשאני נזכר לזה, אני עד עכשיו סובל. זה היה לפני 60 שנה. כן? זהו. וממש כאילו אני מרגיש עכשיו עד שלא יכולתי לסלוח להם את זה. זה הרגשה הזאת חיה. אבל אם הייתי מבין ויודע מראש עד כמה שזה יכול לעזור לי במשך החיים, בכל מיני צורות, בכל מיני מקרים, אז הייתי סובל פחות. בכל זאת הכריחו. אבל כמה זה עלה לי עצבים ולהם והכל. זה משהו נורא. אז שוב, בואו נלמד מהחיים. סך הכל חוכמת הקבלה היא לא מביאה אותנו לאיזשהו דמיון פרוע. ההפך, היא אומרת, אני לא אומרת כלום. אתה תלמד מהטבע ותעשה. כי זה תמיד תרוויח.
אז בדיוק לנקודה הזאת אני רוצה להתייחס. אמרת, בוא נלמד מהחיים.
כן.
אז בחיים שאנחנו מכירים, מבחינת האפקטיביות, השיטה הקומוניסטית נחשבת אולי הכי פחות אפקטיביות מבחינת החלוקה היעילה מכל שאר השיטות.
אבל למה אתה לוקח שיטה הקומוניסטית ורוצה עכשיו להכניס אותה לחיים?
ללמוד מהחיים.
לא. אז שוב אני אומר לך, למה אתה עושה אותו טעות, כמו שעשו הקומוניסטים, אם אפשר כך להגיד עליהם, ברוסיה, אתה הולך בדיוק באותה טעות. אתה קודם כל צריכים להכין את העם ולהביא את העם לגובה הקומוניזם, שירצו להיות בקומונה, בחלוקה צודקת, שיראו שרק זה היא באמת הצורה הנכונה. אז הם יעשו את זה בעצמך, אתה תצטרך לחייב אותם. כך אתה צריך לחייב אותם בכוח. מה עשה לנין? מה עשה? הוא מחק את כל הרכוש. אין לאף אחד שום דבר. לקח מכולם. כולם נעשו עניים, אנשים אכלו דשא. ואז אין להם ברירה. הוא אמר להם, תקבלו נגיד חצי קילו לחם ביום, אם תלכו לקולחוז. אז הם הלכו לקולחוז. יש להם ברירה? ככה בצורה כזאת אתה בונה חברה חופשית, חדשה, שוויינית? זאת גישה? זה אתה, ואתה רוצה להמשיך את זה.
הרב לייטמן, נניח שהעם מוכן. אנחנו שואלים עכשיו על האפקטיביות של חלוקת המשאבים. העם מוכן, מסכים, כולו מחונך.
אם העם מוכן, אתה לא, כל היתר הצורות לא יהיו אפקטיביות. אתה מבין את זה או לא?
מה זה יתר הצורות? לא הבנתי.
כל היתר הצורות הקיום שלו, חוץ מהקומוניזם, לא יהיו אפקטיביים.
למה?
כי הם ירצו רק את זה. אלא מה אתה עושה? אם אדם בפנים, על ידי השינויים הפנימיים שטבע תעשה בו, טבע תעשה, מה אור המחזיר למוטף אתה יכול כאן להוסיף, שאנחנו לא כל כך אוהבים לעבוד עם המונחים האלו, כן, ככה, נסתרים. אבל אם אתה עושה תיקון בטבע האדם, אז הוא כבר בהתאם לתיקון הזה לא יוכל להיות בצורה אחרת. תביא לו $1,000,000 ליום, זה לא יהיה בשבילו תמריץ. זה לא יהיה בשבילו המוטיבציה שבשביל זה הוא יעבוד. הוא ירצה לעבוד יחד עם כולם באיזשהו חברה יפה, לאכול יחד איתם, לעבוד יחד איתם באיזה גישה יפה, לבלות איתם יחד. בשביל מה הוא צריך את המיליון הזה ביום? מה הוא יעשה עם זה? עם הילדים יחד, עם האישה, עם המשפחה יחד. בזה הוא ירגיש נחת. זה הכל תלוי ב... אבל הכרחיות חייבת להיות. שוב, א', זה הכרחיות, לא יגונה ולא ישובח, ואחר כך חינוך האינטגרלי, ובהתאם לחינוך האינטגרלי, כבר היישום.
זה מובן, אני רוצה לשאול מכיוון אחר. כן. מכיוון של הציבור עכשיו. אנחנו הציבור באזרחים במדינה, ואנחנו מקבלים שירות מהמדינה.
כן.
על ידי זה שהיא אחראית, יש לה כל מיני מערכות שהיא מנהלת אותן. אנחנו כציבור, מה כדאי לנו מבחינה אפקטיבית? שהמדינה תנהל, למרות שההיסטוריה מראה שהמדינה מנהלת כושל, או שיבוא אדם פרטי שהוא יודע לנהל יותר טוב מהמדינה, שהוא יכול לעשות את השירות יותר טוב, יותר זול, ברמה האפקטיבית שלנו, של הצרכנים כביכול.
אני יושב בין שניכם, אני מתפלא. אתה אותה טעות. חינוך צריך להיות. מה זה, מה זה כדאי?
יש חינוך.
לא, רגע. אם יש חינוך ואדם משתנה, אז הוא יגיד לך מה הוא רוצה.
אבל אני אומר, אני עכשיו הציבור, הצרכנים.
אז אני לא צריך לשאול אותך. אתה תגיד בעצמך מה אתה רוצה.
מה יותר אפקטיבי?
כן? מה זה נקרא חינוך? שאתה מתחיל לקבל שכל ורגש, מה הכי טוב? אני מחנך אותך, אני מעלה אותך לרמה שאתה יכול בעצמך להגיד. עכשיו אני רואה שלהיות בחלוקה הצודקת, בצורה הכרחית לכולם, כן, שיהיה, וכל היתר שייך לכלל החברה, וגם כן לכלל העולם, ובצורה כזאת אנחנו מזדהים עם הטבע, ומגלים בטבע עוד ועוד ועוד עמקות נוספת רבה, הרוחנית, זה הכי טוב. האדם בעצמו צריך להגיד כך, ואז בהתאם לתשוקה שלו, אתה יחד עמו, כן, מארגן את השינוי. לא לפני זה. רגע לא לפני.
אוקיי, אני אנסה לשאול מכיוון של הטבע.
כן.
סך הכל צבירת הריכוש זה דבר מאוד טבעי.
לא, לא נכון. בשביל מה לי? תגיד לי.
בשביל ביטחון. בשביל שאני יודע שאני יכול להבטיח לעצמי ולילדים שלי את הקיום.
לביטחון אתה צריך רק לעשות איזשהו מרתף או מגן בתוך האדמה, לאגור שם את הדברים, לאסוף שם את הכל ולשבת שם ולפחד שלא יפרצו וככה לחיות. אחרת הוריקנים, מלחמות, שודדים יבואו אליך. זה בסופו של דבר הצורה שאתה צריך לעשות, אם אתה הולך בצורה אינדיבידואליסטית. זה מה שעושים אמריקאים היום.
לא, השאלה היא כזו, בשביל שאני אבוא עם ראש פתוח לשמוע את השינויים בחינוך האינטגרלי, אני צריך להיות בטוח שלילדים שלי יש עכשיו אוכל. עכשיו, הכרחיות הזכרת פה,
לא,
שאנחנו
לא,
חייבים
לא.
לתת הכרחיות.
או בתנאי שילדים שלך אין מה לאכול. חס ושלום. וזה נראה שעוד מעט יהיה. מה תעשה? תבוא לחינוך האינטגרלי. תבוא, הטבע תחייב. זה לא שחס ושלום אני מאחל לך, אלא הטבע תחייב אותך לזה. או בצורה, או מכל טוב, או מצער.
מנסים סך הכל לברר מה תהיינה מערכות כלכליות שתספקנה לכולם הכרחיות, לא מעבר לזה.
זה אני כבר דורש מכם, מחבורה הזאת היפה, כבר שנה אולי. תעשו סוף סוף תוכנית הכלכלית החדשה. כן? מה זה נקרא חלוקה צודקת ויפה? וכל העודף נשאר למדינה. כן? כל היתר העודף. מה זה בעיה חלוקה צודקת? אם יש לך, נגיד, מדינת ישראל, 8 מיליון איש, כל אחד ואחד צריך לקבל הספקה, כן? הספקה הכרחית הנורמלית. כמה זה, נגיד? 20,000 שקל למשפחה? או כמה זה כדי לספק להכל? כל היתר הולך לדיור לכולם, לדברים כאלה, לפיתוח מערכות חברתיות, בתי ספר, כל מיני דברים, כן, בריאות וכן הלאה. זה בעיה לעשות חשבון בכלכלה?
לא בעיה, אבל אנחנו פה בתוכנית על הרכוש, ואנחנו צריכים לדעת מה גבולות גזרה שמציבים לנו.
אין רכוש.
אז רכוש לא בבעלות פרטית.
לא, יש רכוש מינימלי, מה שאתה צריך. מה זה מינימלי? בית, כן. אוטו, אם אתה צריך, כן. מה שבבית, פנסיה, חופש, כל מיני דברים, מה שיש לאדם הרגיל. קח איזה מידל קלאס, כן? תכפיל אותו ל8 מיליון תושבי המדינה, נגיד.
בואו נשאר רגע בתמונת...
וזה בעיה לעשות חשבון? ואיך אנחנו עושים זאת?
זה לא בעיה לעשות חשבון, השאלה כמה העם מחונך.
או, יופי. נכון. לא, אבל אנחנו מדברים בצורה תיאורטית.
גם בצורה תיאורטית, מידת ההסכמה של העם, כמה העם יהיה מחונך ויסכים לתהליך הזה של השיתוף, הוא פונקציה מרכזית בחישוב הכלכלי.
כן.
בסדר, זה אנחנו מסכימים, אבל...
למה פונקציה...
כי אם אתה אומר לי, העם מסכים ב-100%...
לא שאנחנו הולכים את זה לבצע.
גם על הנייר, כי ניסינו לחשוב על זה. גם על הנייר, אם העם מסכים ב-100%, ואתה אומר, מחר בבוקר, כולם משתפים הכל, משלמים 80% מס, יש שיתוף כללי... שנייה, אז זה פונקציה של איך אחרי זה נחלק את המשאבים האלה ונבטיח את אותה שכבה של קיום בסיסי.
כן.
בגלל זה אני אומר, מידת ההסכמה, מידת החינוך, שהאדם בא איתה לקראת המודל הכלכלי, היא הקריטית, זה המשתנה. אבל רגע, אנחנו קצת סטינו, אנחנו רוצים רגע להישאר רגע בנושא הזה של תמונת הדור האחרון, ובעלות על רכוש. הבעלות על רכוש היה משהו שלאורך ההיסטוריה גרם להתפתחות הכלכלה, לצמיחה, הרצון של האנשים...
לאורך ההיסטוריה.
כן, אני אומר, זה הביא לנו חידושים טכנולוגיים, זה גרם לפיתוחים, גם ממש בכל הנושאים.
אמת.
איך הבעלות על רכוש הזאת, אם אנחנו מעבירים אותה רק לידי המדינה, מה יוסיף, מה ייתן כאילו, מה יוכל להיות איזשהו אינטרס של צמיחה, של פיתוחים חדשים?
איזון עם הטבע. למה אתם חושבים שהתפתחות ללא גבול? זאת המגמה ומטרה וצורה נכונה ויפה. מאיפה אתם לוקחים את זה בכלל? אתם רוצים מאותו האגו הפרטי להמשיך על כל העולם ולהגיד שאין לזה סוף? בבקשה. לא מספיק לך כדור הארץ? קפוץ לי הריח, קפוץ לי מדים וכן הלאה. אני לא מבין מאיפה אתה לוקח את הדברים.
אני אסביר, אולי לא שאלתי טוב. אולי לא שאלתי טוב. מה שאני ניסיתי לשאול, אמרתי שהבעלות על הרכוש, זה שלאדם היה אינטרס לצבור לעצמו משהו,
זה בגלל שלא היה לו. זה בגלל שלא היה לו שום דבר. אבל עד שאתה מגיע לגובה ויחסית נורמלית, הלאה, יש לך בעיה. אתה לא מסופק. אתה לא מקבל סיפוק מהעודף. חוץ מזה שאם תכניס לי כאן אלמנט החינוכי, אז אתה תראה עד כמה שזה לא עובד. ואיך אתה אז מספק לאדם הבעיות? סיפוק נגד הבעיות שלו. הם נמצאים בדיפרסיה, הם נמצאים בחוסר אונים, הם הולכים לסמים, הם לא יודעים מה לעשות, משתגעים. מה אתה עושה איתם? יש לך עוד 190% מהאוכלוסיית העולם מבוטלים. מה אתה עושה איתם? על איזה התקדמות אתם חולמים עדיין? אני לא מבין. איפה אתם חיים? לא לפי הסטטיסטיקה, לא לפי המגמה, מה שקורה בעולם.
נכון. מה שאתה מדבר זה פיתוחים מסוים. אתה מדבר כאילו בזה שאנחנו נעשה את הפיתוחים לצבור לעצמנו הון. אני לא מדבר איתך על זה. אני מדבר לשפר את הבריאות, לשפר את התקשורת, אפילו לרווחת הכלל.
אם אתה תעשה את הדברים האלה בצורה מתוקנת, בחברה מתוקנת, אתה תראה עד כמה שיש לך עודפים. כי אפילו באותה מערכת הבריאות, 90% ממנה, אתה יכול למחוק, אנשים יהיו יותר בריאים.
אם אני לא אצבור קניין פרטי,
כן.
מה ייתן לי אינטרס כאילו לרוץ ולפתח?
אז בשביל מה חינוך, אני שואל אותך?
מה חינוך
ייתן? אנחנו, אתה אמרת שקודם חינוך. שאתה אמרת שלפני שאנחנו עושים שינויים בחברה, בכל המודל החדשה, אנחנו חייבים חינוך. אז אני שואל, בשביל מה אתה צריך חינוך? כדי לספק לאדם מילואים מעל גובה ההכרחי. שהוא משתתף עם כולם, שיהיה לו נוח וטוב עם כולם, שהוא קבל מילוי מזה שהוא נמצא עם כולם יחד, בחברה אחת, בחיבוק אחד. זה עניין של חינוך. אני מבין שעכשיו זה רחוק מאוד מהאדם. נכון. אבל אנחנו יכולים להגיע לזה, קודם כל טבע ידרוש. זה אין בעיה. וחוץ מזה, מפני ש... אין לו סיפוק אחר. אחרת הוא צריך חוסמים או נגד יוש תרופות. זה המגמה שלנו מבפנים. אנחנו לא בוחרים את השלבים האלו, שלבי ההתפתחות האלו, כי נראים לנו טובים או לא. הם הכרחיים לפנינו. תפסיקו להתנגד להם. בואו אנחנו נראה את האמת מצד אחד. מצד שני, הגישה שלנו האגואיסטית, ונשתדל לעבור בהתאם למה שיקרה. כמה שנסכים עם זה, וכמה שנתאים את עצמנו, נרוויח. אני סך הכל רק בעד ללמוד מהטבע. ומה אכפת למה ששם חושבים הכלכלנים החדשים האלו, ככה או ככה, לפי הדוגמה, לפי היסטוריה, יש עובדות.
ואנחנו ככה לקראת סוף התוכנית, והנושא שלנו היה בעלות על רכוש וקניין פרטי. אז איך אתה רואה, יש... מה זה המושג הזה? איזה צורה אחרת הוא יקבל הקניין הפרטי?
כל אדם חייב שיהיה לו פרטיות. במסגרת הבית שלו, משפחה שלו, אישה, ילדים, הורים, קרובים, זה הכל תמיד יהיה לידי. אין מה לעשות. כך אני בנוי מהטבע. שוב, מהטבע. מה שבא מהטבע אני מקבל כ-100%. אין ברירה. זהו. בהתאם לזה... בית, פנסיה, חופש, לימוד ילדים, כל מיני דברים האלה, אני חייב שלזה יהיה כיסוי. לא. זה נקרא הכרחיות. הכרחיות, זה חייב להיות. תעשה משבצת כזאת, כן? זה האדם. זה הוא חייב לדעת שיש לי. אחרי זה שיש לי, מפני שאני נמצא בגוף, מפני שאני נמצא עם משפחה, אחרי זה שיש לי, תביא לי חינוך, שכל היתר, אני באמת חושב על כולם. אבל אחרי שזה נמצא. זאת אומרת, יש כאן שילוב. יש רכוש פרטי ויש רכוש כללי. על רכוש פרטי אתה חייב לספק לי ביטחון שזה לא יחסר לי. על רכוש הכללי אתה צריך להביא לי חינוך שאני אוותר על כל היתר חוץ מרכוש הפרטי. ואני ארצה שזה ישייך לכלל. יפה.
אוקיי. אז צופים יקרים, הגענו לסיום תוכנית בסדרת הפתרון. תודה רבה הרב לייטמן, תודה לחברים שלי פה, הכלכלנים. נתראה בהמשך הסדרה. כנראה שנמשיך עדיין לדבר, בעלות על רכוש, על נושאים אחרים.
אבל החשבון תעשו. כן, על כלכלה העתידית.
אז תודה רבה לכל הצופים, להתראות וכל טוב.